טוב, שלום. ברשות אמי מורתי, ברשות מוריי ורבותיי, הערב היה אמור להתקיים כאן שיעור של הרב אורי שרקי על הלל ביום העצמאות. הוא נדחה בגלל ההתנגשות שלו עם השיעור הזה לזכרו של אבא, אז השיעור שלו יועבר. איפה הגבאי? מתי השיעור של הרב שרקי? השיעור של הרב שרקי, ביקשו שנודיע מתי הוא יהיה.
ב-5 ביוני?
תאריך עברי.
2 ביוני.
2 ביוני, טוב, מתי זה? בעוד 4 שבועות, בסדר. הוא יודע. אני גם בנימה אישית, אם יורשה לי רק לשתף את הציבור, הבוקר התקיים כאן בעולם התפילה ברית של נכד שלנו, אז אנחנו כאן נזכרים באבא זיכרונו לברכה, אבל גם שמחים על הדור ההמשך שנולד, פללים שיהיה דור ישרים. הערב ראש חודש, ובראש חודש אסור לומר דברי הספד. אבל ללמוד תורה מותר, וכפי שנראה במהלך הדברים, נקודות שיעלו בלימוד, הם ייגעו בנקודות שהיו מאושיות מהותו של אבא זיכרונו לברכה, דברים שיש לנו מה ללמוד מהם. אני רוצה קודם להסביר את הבחירה בנושא הזה. אני לא יודע אם אנשים באו למרות הנושא או בגלל הנושא. האורות זה בסדר, אני כבר יודע. כשאנחנו, המשפחה שלי, כאן מבית שמש, חשבנו איך להנציח את זכרו של אבא כאן בבית הכנסת, אנחנו חיפשנו משהו שיקח את הקהילה קדימה. זה משהו שעדיין אין. כמובן, יש גם ערך לקנות עוד אנשים, עוד ספרי תורה. מה שהיה חסר כאן בקהילת אור עליון המנחם עד השנה זה מגילות מקלף. אבא זיכרונו לברכה, מאז שעלינו ארצה, מה שאני זוכר כילד, אז לא היה נפוץ. הוא היה מקפיד בשבת חול המועד להתפלל בבית כנסת שקראו בו מקלף, כשיטת הגרא שהתקבלה בארץ, שבמידה וקוראים את המגילות מקלף מברכים עליהם ברכת על מקרא מגילה ושחיינו. ולזכרו של אבא אנחנו תרמנו כאן לקהילה, ועדיין נכתב כרגע מגילות כהלת ואיכה. אבא עצמו הייתה מגילת שיר השירים מקלף שהוא קיבל מתנה מהרמית בישיבה במולדת 70 שלו, ואמא השאילה את זה לבית הכנסת. וכבר השנה בחול המועד פסח בחג ראשון קראו מהמגילה הזאת, ודני יש לו מגילת רות, אז בעזרת השם נקרא פה ממגילות. וכשעיינתי קצת בנושא ראיתי שהוא עשיר, עולם ומלואו נוגע באושיות של תלמוד תורה והברכה עליה. ולכן בערב הזה השיעור מוקדש לעיין בשיטת הגרא על הקריאה בחמש מגילות במועדים. כן, נפתח ממחלוקת הרמ"א והגרא. הרמ"א כותב באור החיים בסימן תף צדי, סעיף ת', זה מובא לפניכם במקור הראשון בשורה 5. הוא פותח בציון המנהג לקרוא במגילות בשבת חול המועד, מנהג של קהילות בני אשכנז בלבד, ונוהגים לומר שיר השירים בשבת של חול המועד, ואם שבת ביום טוב האחרון אומרים אותו באותו שבת, וכאן בארץ ישראל שחג הוא 7 ימים, אין יום טוב אחרון, אז השנה קראנו אותו ביום טוב ראשון. ומה אנחנו רואים? שהקפדה היא לקרוא אותו דווקא בשבת. זה מה שאנחנו רואים. וכן הדין בסוכות עם קהלת, ונוהגים לומר רות בשבועות. והוא מציין כמקור את דברי אברהם, והוא ממשיך ואומר, והעם נהגו שלא לברך עליהם על מקרא מגילה ולא על מקרא כתובים. כבר מי שקורא את דברי הרמ"א האלה הוא מריח משהו יוצא דופן. אם אתה צריך לציין שהעם נוהגים לא לעשות משהו, אתה כנראה אמור להבין ש מישהו עושה משהו כזה. כמו כבר מדברי הרמ"א היה אפשר להבין שהוא נאבק במשהו, או ליתר דיוק הוא מציין שהעם לא נוהגים איזשהו משהו. במיוחד מה שנראה פה יוצא דופן זה המקרא כתובים, ברכה שלא שמענו עליה. שם על אתר, בביור הגרא, הגרא כותב, הבאתי פה חלק מהדברים, קצת בדילוגים, אבל וזה לשון דרכי משה, כלומר הוא מצטט כאן את דברי הרמה עצמו בדרכי משה באורו על הטור, ממסכת סופרים. מסכת סופרים היא שייכת לחטיבת המסכתות הקטנות, שהוא מוכרת ללומדי הגמרא, זה נתפס בשס בבלי, פוס וילנה, בחלק תזיין, אחרי מסכתות של סדר נזיקין. זו חטיבה של מסכתות שעוסקות בהלכות שונות שלא זכו למסכתות בספרות חז"ל. מסכת סופרים עוסקת בדיני תפילה וקריאת התורה, בית כנסת, למרות שיש מסכת ברכות ומגילה, כן, אבל יש שם מסכת מאוד עשירה עם מנהגי תפילה ובית כנסת. יש שם מסכת צמחות, שזו מסכת גדולה שעוסקת בהלכות אבלות, מסכת תפילין, מסכת דרך ארץ, מסכת גרים, וחטיבה שלמה. המסכתות האלה לא מאוד ברור מה הזמן העריכה המדויק שלהם, מה טיב החומר. מקובל לחשוב שזה עריכה מתקופת הגאונים, אבל שיש שם גם חומרים קדומים יותר, בקורות קדומים שנערכו בתקופת הגאונים. מסכת סופרים ספציפית חושבים שזה באמצע תקופת הגאונים. ושם מציין הרמה, בוא רק נעבור בסקירה על הדברים, אמרינה במסכת סופרים, הקורא בחמש מגילות מברך על מקרא מגילה, ואפילו היא כתובה בין הכתובים, אז הוא מציין למקור ראשון לברכה על מגילה מסכת סופרים, וכן כתב מהריל, המהריל לוקח אותנו קרוב לזמן הרמה, לוקח אותנו לגדול חכמי אשכנז למאה ה-15, שהוא מעצב את המנהג האשכנזי, וזה המהריל, לברך כנ"ל, אף אם אינה כתובה בגיליון, וכן כתב בהגהות מימוניות הלכות תשעה באב. הלכות מימוניות זה חיבור של תלמידו של המהר"ם מרוטנברג בסוף המאה ה-13, עוד בסוף תקופת בעלי התוספות, שגם הוא מביא את דברי מסכת סופרים, והוא אומר, וכן המנהג עד כאן לשון דרכי משה. כלומר, כבר הגר"א עצמו מגלה לנו את הסוד, שהיה משהו שקרה בתוך הרמה עצמו, בין הדרכי משה לבין הגאות הרמה על שולחן ערוך. ממשיך הגר"א, וכן כתב פח, הבח הוא אחד מפרשני הטור, לוקח אותנו לתחילת מאה ה-17, ולבוש, הלבוש הוא, אפשר להגיד, יריב מסוים של הבית יוסף, זה נכתב כברוך היפה, כותב ספר שהוא רצה להתחרות בבית יוסף, אנחנו יודעים כמובן למי הבכורה, והוא ממשיך, ומנהגים, זה עוד חיבור אשכנזי של מנהגים, גם מאותה תקופה, ומתי משה לברך אף שאינם כתובים בגיליון, וכל שכן כשהם כתובים בגיליון כספר תורה, וכן מנהג כל הראשונים, וכן כתב מגן אברהם, וכן כתב הגאות מרדכי, פרק כמה דין גילה שכולם שווים לברכה, ואז מסיים הגר"א וכן ניכר. וכאן אנחנו נמצאים מצד אחד בהתנגשות, אם אפשר לומר, בין דברי הרמה שהעם נהגו שלא לברך, ובין דברי הגר"א שבמבט ראשון הגר"א שיטתו כאן נראית לא כאיזה חידוש גדול, אלא אם מישהו כאן מחדש, זה לכאורה הרמה. מה שנראה למי שעובר על דברי הגר"א, שהוא מציין שרשרת ארוכה ממסכת סופרים, דרך ראשונים, דרך גדולי המאה ה-15 וה-16, שכולם מציינים, כולל הרמה בעצמו, שמציינים שהמנהג הוא לברך על מקרא מגילה. והגר"א כאן בעצם לא נראה כמחדש, אלא בעצם כדוחה את החידוש של הרמה, שלא לברך. ככה זה נראה כאן בתוך שולחן ערוך, שעוברים למעשה רב, זה חיבור שתלמידי הגר"א מביאים בו תיעוד של מנהגים של הגר"א. שמה בסימן קע"ה, יותר דיוק סעיף קע"ה, מתואר האמת משהו קצת שונה, ונעמוד על זה יותר בהמשך. שם מופיע כך, בשבת חול המועד פסח, ובשבועות יום ב' אחר יוצרו קודם אין כמוך, קוראים המגילה בליגון וטעמים ממגילה הנכתבת בגיליון כספר תורה עם עמודים. יש כאן קודם כל תיאור שהמגילה היא לא כמו שמקובל אצלנו, שזה פשוט קלף שמגלגלים אותו ופורסים אותו כשקוראים, אלא יש לו עמודים, עמודי עץ חיים, כמו ספר תורה. והוא ממשיך ואומר, ואחד קורא וכולם שומעים, והקורא מברך שתי ברכות על מקרא מגילה ושכיה. אלו דברי התיעוד של תלמידי הגר"א, שנהג הגר"א ככה לעשות. בואו נעמוד על שורש הדברים, ננסה לראות מה יכול לעמוד מאחורי הברכה הזאת, איך הדברים התפתחו מה השאלות המהותיות שעובדות על הפרק, אז נפתח בעיון באמת במסכת סופרים, וזה מובא כאן משורה 20. זה באמת המקור הראשוני שמתועד בו הברכה על קריאה בגילו. זה מופיע במסכת סופרים כך ברות, בשיר השירים, קהלת, אתם יכולים לראות, ורוב כתבי היד של מסכת סופרים זה חסר, אבל זה נמצא בציטוט של מסכת סופרים על ידי ראשונים, וגם הגר"א בעצמו כך חשב שצריך לקרוס במסכת סופרים. צריך לברך ולומר על מקרא המגילה, ואף על פי שכתובה בכתובים. בואו ננסה להסביר את העניין. יש כאן רמיזה לסוגיה במגילה בדף י"ט, ביחס למגילת אסתר. שם הגמרא דנה בשתי צורות אפשריות של קריאת מגילת אסתר. אני יכול לקרוא אותה כמגילה שכתובה לבד, ואז היא עומדת כיחידה עצמאית, אני קורא אותה כמגילה, אבל באותה מידה מגילת אסתר יכולה גם להופיע בתנ"ך. יכולה להופיע כתובה בין כתובים, יכולה להיות עם עוד ספרי כתובים, ואז היא נתפסת לא כמגילה, לא כיחידת קריאה עצמאית, אלא היא נתפסת כאחד מרצפי הפרקים בתנ"ך. מה שהגמרא שם אומרת במגילה, מגילת אסתר צריך דווקא לקרוא כמגילה ולא ככתובה בין הכתובים. קיום הקריאה שלה כפרסומי ניסא הוא לא כשאני רואה לנגד עיניי אנשים שמקיימים צוות תלמוד תורה, אלא אנשים שקוראים את המגילה כקריאה יוצאת דופן, כמגילה. כאן, ביחס לכל המגילות, הוא מציין שמברכים המקרא המגילה אף על פי שכתובה בכתובים, ואז הוא ממשיך ואומר, והקורא בכתובים צריך לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא בכתבי הקודש. וכאן יש תיאור שמי שקורא בכתובים יש לו ברכה מיוחדת שהיא עקבו לקרוא בכתבי הקודש. יכולים לראות למטה, הגאון מרדכי גורס קצת אחרת בדברי מסכת סופרים. שם הוא גורס, אם הייתה כתובה בין הכתובים, אם אני קורא את המגילה כמגילה עצמאית, אז אני מברך על מקרא המגילה, ואם אנחנו קוראים את המגילות בין הכתובים, אז מברכים לקרוא בכתבי הקודש. לעומת הנוסח המקובל, שמופיע כאמור ברוב ידי הנוסח, שתמיד יברכו על המגילות, על מקרא המגילה, אבל מי שקורא בכתובים יברך את אותה ברכה. מה שלא מוכר לנו, כמובן, אני מזכיר שמדובר במקור שמתעד את מנהגי ארץ ישראל, ויש כאן תיאור של ברכה ש... מברכים אותה ברכה מיוחדת שקוראים בחמש המגילות. מה שלא ברור ולא נאמר פה זה באילו נסיבות קוראים במגילה הזאת. לא כתוב פה בהכרח שזה קורה בחול המועד, בשבת חול המועד פסח. זה לא לגמרי ברור. מה שאני אומר זה אוסיף הוא שיש לנו בראשונים באמת דעות שיש תיעוד של קריאה ציבורית בכתובים במנחה בשבת. זה מופיע בעיקר בדיון במסכת שבת בדף כ"ד עמוד א'. שם הגמרא דנה בשאלה של מה קורה כשיש כמה ימים שמצטלבים האחד על רעהו. ראש חודש, טבת, שהוא חל בחנוכה, הוא גם חל בשבת. עכשיו יש חלקים של התפילה שאני אומר אותם בגלל ששבת, יש חלקים של התפילה שאני אומר אותם כחנוכה. מה קורה למשל? בואו ניקח מוסף, מתפללים בגלל שזה ראש חודש או שבת. האם צריך להזכיר על הניסים? האם צריך להזכיר את חנוכה? הרי לא מתפללים תפילת מוסף בגלל חנוכה. זה יש דיון שלם בגמרא, סביב כמה צמתים כאלה. אחד מהצמתים האלו זה יום טוב שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה בשבת, אינו צריך להזכיר של יום טוב, והנימוק הוא שלא קוראים אותו בגלל שזה יום טוב, אלא בגלל שזה שבת. אלא השאלה שעולה כאן היא בכלל איך מגיע מפטיר בנביא במנחה בשבת. בשבת אנחנו לא מפטירים, אנחנו בשבת קוראים בתורה. יתרה מזאת, משנה מפורשת במגילה אומרת שלא מפטירים כאשר קוראים שלושה קוראים. אז יש, תקנו את הגרסה שבעל המאור יוצא חוצץ נגדם, שמדובר פה על מנחה ביום הכיפורים שחל בשבת, ואז יש הפטרה, הפטרת יונה, מפטיר יונה, בעל המאור יוצא נגד זה. התוספות כאן מביאים בשם רבינו תם, אני קורא, דנביא דהכה היינו כתובים, שהיו מפטירים בכתובים בשבת במנחה, כי דאמר בפרק כל כתבי, זה גמרא לאלן בשבת בדף קט"ז עמוד ב', בנארדה פסקי סדרה בכתובים במנחתא דשבתא ובמגילה איירי בנביא ממש. אז דעת רבינו תם, זה קצת קשה להכניס במילים שכתוב מפטירים בנביא, לומר שהכוונה בכתובים. זה קצת קשה לומר את זה, אבל דעת רבינו תם, מדובר כאן על קריאה ציבורית בכתובים. אני קצת אשלים, בעצם לתנ"ך יש שלושה חלקים, אז קוראים קריאה פומבית בתורה, יש קריאה פומבית בנביא בהפטרות, וכאן יש דעה על קריאה פומבית שנעשית בכתובים. שרבנו תם מציע שזה היה במנחה בשבת, מי שיעניין, יעיין באוצר הגאונים על אתר, יש בגאונים תיעוד של מנהג של ארצות אילם ומדי, ככה הם כותבים, ארצות רחוקות שהיו קוראים בהם במנחה בשבת בנביא ולא בכתובים. אבל רבינו תם כאן מציע שיש בעצם מודל של קריאה בכל אחד מהחלקים של התנ"ך, קריאה ציבורית. אז יש לנו רעיון כזה, האם מסכת סופרים מדבר על הקריאה כזאת? האם מדובר על אדם שקורא לעצמו? זה לא מאוד ברור. מה שכן ברור זה איך זה הובן על ידי מי שציטט אותו. וכאן אם נלך לרגע על הרשימה שהרמ"א הביא אותו, נרחיב אותו קצת. מיטב ידיעתי, הראשונים שמצטטים את מסכת סופרים הזה ונוקטים הלכה למעשה זה מחזור ויטרי, שזה מחוג תלמידי רש"י, מין אוסף של הלכות של תפילה מחוג תלמידי רש"י עם תוספות של בעלי התוספות, כן, ושם בסימן רס"ז מובא: עוד מצאתי במסכת סופרים הקורא ברות ובשיר השירים ובקהלת ואיכה מברך על מקרא מגילה ובמגילת אסתר מנח, זה גם שעשה ניסים ושהחיינו, ובנביאים ובכתובים מברך לקרוא בכתבי הקודש. והדבר הזה גם מתואר במחזור ויטרי בסימן שיניות ב', שהוא מתאר את תפילות חג השבועות. אז הוא מתאר את הקריאה של רות, ואז הוא מוסיף: ומסכת סופרים אמרינן הקורא ברות ובשיר השירים ובאיכה וקהלת ובמגילת אסתר צריך לברך על מקרא מגילה. כן, וכאמור, פה כאן אנחנו הולכים פשוט בעקבות הגר"א, הדברים מובאים בחוג תלמידי המהר"א מרוטנברג, הגאות מימוניות בהלכות תענית, שביחס לקריאת איכה מציין שבמסכת סופרים מברכים, כן, אני קורא, וכתב רבינו, רבינו זה המהר"א מרוטנברג, דה מגילת קינות ומגילת רות ומגילת שיר השירים, מברך על מקרא מגילה. המורדכי במגילה, גם המורדכי הוא מתלמידי המהר"א מרוטנברג, אז בהגעה שם, כלומר מישהו שהוסיף על דברי המורדכי, מובא מסכת סופרים, כך שיסודו של דבר אפשר לראות שבעלי הלכה באשכנז, מדור תלמידי רש"י, בעלי התוספות, דרך הבולטים והמרכזיים שבהם, כלומר כולל המהר"א מרוטנברג ובית מדרשו, הם נוקטים להלכה כדברי מסכת סופרים, שיש לברך על קריאה בחמש מגילות, ברכת על מקרא מגילה. והדברים הגיעו גם כאמור, כפי שציינתי קודם, לדרכי משה. וכאן נראה את הדברים במלואם, כותב הדרכי משה, והמנהג לומר בו שיר השירים, ואמרינה במסכת סופרים הקורא בחמש מגילות מברך על מקרא מגילה, וכן כתב מעריב, וכן הוא בהגות מימוניות, וכן המנהג. וכאן כאמור ברור שמשהו קרה בין הדרכי משה לבין הגאות הרמ"א. הבאתי כאן, אתם מוזמנים להשוות, צילום של שני דפוסים די ראשונים של הרמ"א. בצד ימין מופיע דפוס ראשון של הגאות הרמ"א, שולחן ערוך, נתפס בקרקו בשין למד וב, זה 1576. שם כתוב ברמ"א: והעם נהגו שלא לברך. ובדפוס קרקו השני משין עין וב, היינו מ-1616, בדיוק לפני 400 שנה, תסתכלו מה כתוב: והעם נהגו שלא לברך, ואז כתוב שם בסוגריים: אמר המגיע, נראה לי להגיע, והעם נהגו לברך. כלומר, מישהו ראה את דברי הרמ"א שאמר שאין לברך, ושנהגו לא לברך, הוא טמא על זה? הרי זה מתועד, הרמ"א בעצמו כותב, וכן המנהג, אז הוא הציע להגיע את זה, ובאמת מי שמעיין בנושא כלים, המגן אברהם, בתז, יכול לראות שהם דנים איזה דפוס של שולחן ערוך כדאי ללמוד. אנחנו על המיטה של דבר לא צריכים עוד נבוכים פה, כי הרמה בעצמו הקדיש לזה תשובה. תשובה ארוכה, סימן למדהי, נראה שם את יקרי הדברים. אני רק העיר לפני שנראה את דברי הרמה בתשובה, שהבית יוסף, שהוא מוכר לרמה, הוא יוצא נגד ההלכה הזאת. כותב הבית יוסף, אני הבאתי שבא מיד אחרי דפוסי הרמה, הוא כותב כך, כשהוא מביא את דברי הגאות מימוניות, והעולם לא נהגו לברך כלל על שום מגילה חוץ ממגילת אסתר. הבית יוסף עצמו מעיד שנהגו שלא לברך, והוא לא יחיד באופוזיציה הזאת שמיטב ידיעתי מתעוררת רק באותה עת, גם ברשות הרדב"ז, לא הבאתי את זה בדפים, אבל הרדב"ז שהוא חי במאה ה-16 במצרים, גם הוא בתשובה יוצא נגד הברכה הזאת. בעצם כאן לראשונה, חוץ מאשר לתעד את זה שיש במסכת סופרים לברך, לראשונה שואלים על מה אני מברך ועל מה ולמה. והדברים האלה עולים בצורה מאוד ברורה וחזיתית בתשובת הרמה. ממנה מתברר אור חדש על כל הסיפור וגם על מקומו של הגר"א. כן, הרמה כותב כך, אנחנו נעיין יחד, יש לו ארבעה הסברים לעניין הזה. כותב כך, אשר שאלת על מה שכתבתי, כן, שהעם נהגו שלא לברך, אבל במעריל כתוב לברך, וזה הוא כותב כך. מצאתי בהגות, אומר אני אמת כדברי מעריל כתב על אבו דרם, והם הקדמונים שיסדו המנהגים, וכן מצאתי בהגות מימוניות, וכן כתבתי בעצי וחיבורי דרכי משה, אשר ממנו סידרתי בשולחן ערוך, והרמאי אומר, אני יודע שזה המנהג ושאני בעצמי כתבתי כך. אז הוא אומר, תדקדק בלשון שלי. מה בדרך כלל כותב הרמה? והמנהג במדינות אלו. וכאן הוא אומר, לא כתבתי כך, כותב הרמה, וכן דקדקתי במה שכתבתי, והעם נהגו שלא לברך, ולא כתבתי סתם, וכן נוהגים, כמו שהוא מדרכי בשאר מקומות. בעצם הרמה אומר, הייתה פה איזו אופוזיציה עממית, אנשים הפסיקו לברך. הוא בא ומסביר למה, כי הברכה הזאת מאוד בעייתית. על מה ולמה לברך? מה המצווה לקרוא שיר השירים בבית הכנסת? והוא מסביר, א', נראה לי מכמה טעמים, תראו מה הוא כותב, א', במנהגים שמורין הרב אייזיק טירין, אז אחד מספרי המנהגים הגדולים שהרמה נשען עליהם שמתעדים במנהגי אשכנז, שאנו נוהגים בתראי, הוא לא כתב כלל לברך על שיר השירים ורות וקהלת. ואז הוא מדייק, ובידוע, כאילו היה דעתו לנהוג לברך, היה כותבו, כמו שכתב לגבי איכה לברך. והוא גם מסביר, ויש לחלק בין אלו לקריאת איכה. כי שם, כלומר בקריאת איכה, החזן קורא להשמיע הציבור ואבי כמו קריאת מגילה, לכן מברך עליו כמו במגילה ועוד. אבל לעומת זאת הוא אומר, קריאה של מגילות אלו אינם אלא מנהג באלמה. והוא מסיק, לכן נראה מדברי מערת אירינה, שדינן חלוק מאיכה ומגילה ואין לברך עליהם. כאן הטענה הראשונה שלו היא, שכדי לברך על קריאת מגילות צריך שיתקנו לקרוא אותם, צריך שתהיה מצווה לקרוא אותם. מגילת איכה לדעתו הייתה תקנה לקרוא אותה באופן ציבורי, לכן אפשר לברך. לעומת זאת לא הייתה תקנה לקרוא בשיר השירים ברות וקהלת, מדובר כלשונו במנהג, ולכן אין לברך עליהם. הוא ממשיך ואומר, הטעם השני נראה לי שלא לברך, וזה כי במסכת סופרים כתובה גרסה הכי, על שיר השירים ואיכה ורות מברכים על מקרא מגילה, אף על פי שכתובה בין הכתובים. דברי המורדכי הבאתי לכם קודם שהוא גורס אחרת. המורדכי אומר שאם היא כתובה בין הכתובים, צריך לברך על מקרא כתובים. ומאחר, תראו מה תן, הדעיקה חילוף בגרסאות, מראיות ויש סתירה, מה יש לברך? נראה דין כתובה, כתובים בין הכתובים כמו בזמן הזה. כלומר, מה אנחנו כבר לומדים מכאן? שמה היה הנוהג לקרוא בבית הכנסת של הרמה? היו נוהגים לקרוא אותו כתובה בין הכתובים. יש לנו גרסאות שונות מה יש לעשות במקרה הזה. הוא ממשיך ואומר, ואין מגילות אלו כתובים במגילות כמו בימיהם, להוציא נפשם מפלוגתא נראה דאין לברך עליי או כלל. כלומר, הרמה אומר, היות זה היה כתוב בין הכתובים, לא יודעים מה לברך, לכן לא מברכים. אבל בטעם השלישי הוא פה פורס את הדברים בצורה חזיתית. והוא כותב כך, הטעם השלישי, כי יש לתמוע על ברכה זו למה? וכי קריאות אלה חיובה לברך עליו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, וכאן מצינו שציוו חכמים על כך, שהרי לא נזכרו קריאות אלו בתלמוד, ולא בשום פוסק מפורסם, כי אם מדברי האחרונים ובקצת מדרשות. והוא לוקח אותנו למודל, שמיד נרחיב בו יותר, לדיון הגדול בראשונים, האם כשקוראים בכתבי הקודש משהו שהוא מינה, כמו הלל בראש חודש היום, שמעיקר הדין אין לומר הלל בראש חודש, זו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם מברכים על הלל בראש חודש, והוא אומר, אם לא מברכים על הלל בראש חודש, אז למה שנברך על קריאת מגילות שהם רק מנהג? והוא ממשיך ואומר כך, בשורה 76, וילה מסתפינה, כלומר, אם לא הייתי מפחד לחלוק על סברת מהר"ם ז"ל, אמינה כי דברי מסכת סופרים לא כיוונו על קריאות אלו כלל. מסכת סופרים בכלל לא דיבר לדעתו על קריאה בחמש מגילות. והוא מעתיק את לשון מסכת סופרים, ומציע אחד משני ביאורים. שימו לב. נראה שכוונת מסכת סופרים באחד משניים פנים, שורה 80. או שנאמר שמה שכתב לברך על כתבי הקודש, היינו בימיהם, שהיו נוהגים להפטיר בכתבי הקודש במלחה ושבת, הוא מציע שמסכת סופרים מדבר על מנהג קבוע מדי שבת לקרוא כתובים, ואז הוא אומר, ואפשר שכמו שמנהג זה נשתנה, כלומר כמו שנעלם המנהג שרבינו תם טען לקיומו, גם המנהג שמסכת סופרים נעלם, אז אי אפשר להקומם אותו, כך נשתנה מנהג של קריאות מגילות אלו, ואז הוא מוסיף דבר שהוא בבחינת הפתעה גדולה. ואפשר שבימיהם היו רגילים שאחד היה קורא מגילות אלו לפני העם להשמיע קריאתם את שאינו בקיא. ולכן כתב לברך עליהם כמו משאר דברים שקוראים ומפטירים בהם בציבור. דהיינו, מסכת סופרים אומר לברך על קריאה ציבורית, כמו שאנחנו קוראים את ההפטרה. אבל הוא ממשיך ואומר, ולכן בזמן הזה, שאין נוהגים כן רק באיכה ובמגילה, הוא מעיד כאן שהם היו קוראים קריאה ציבורית רק איכה ומגילת אסתר. אבל איך היו קוראים שיר השירים? שימו לב. אין לברך על האחרים, כי מה שכל יחיד קורא מגילות אלו, אינו אלא קריאה בדברי מגילות אלו כקורא בתורה בעלמא. מה שעולה מדברי הרמה הזה, שיהיו בשבת חול המועד פסח, מגיעים למסיימים הלל, לפני קריאת התורה, היו נותנים דפיקה על הסטנדר, וכל אחד היה מוציא לעצמו את השיר השירים שלו, וקורא לעצמו. כמו שאנחנו אומרים, במה מדליקים. יושבים כל אחד, אומרים זוגים, כל אחד אומר לעצמו, ממלמל את שיר השירים, אחרי 10 דקות, אז נפקחים קלאפ, הנה הגבאי ייתן לנו קלאפ, קדיש.
שקרה פחות.
סליחה?
כמו שקרה בחול.
בחול ככה קוראים את השיר השירים?
לא.
אני מודה ושמח שאני מאז גיל 7 בארץ, אז אני לא יודע מה עושים בחול. ההפטרות ככה קוראים. אוקיי. אז אומר הרמה, רואים את זה מדברי הרמה, והאמת היא שמי שקצת מעיין בדברי ה... כל המקורות שצויני קודם, זה מפורש בהם, רק היה צריך לשים לב לזה. כך למשל, תסתכלו בעמוד הבא, במחזור ויטרי כתוב בסימן שין פי, בתיאור של חג הסוכות, וקוראים כל הציבור ספר קהלת מיושב. המעריל, שקודם הזכרנו אותו, המעריל כותב, שבת דחולו של מועד לפסח שיר השירים, קודם קריאת התורה, מברך כל אחד על מקרא מגילה. המעריל בלכות שבועות, וכל אחד מברך לפני על מקרא מגילה. כמו עולה בבירור מכל המקורות שקודמים, וכאמור גם מדברי הרמה עצמו, שהמנהג שהיה נוהג עד זמנו של הרמה היה שכל אחד היה קורא לעצמו את המגילה ומברך עליה. סליחה? עוד יותר טוב, זוגים, ממש, היו אומרים. עכשיו כאן אלה עולה השאלה הלמדנית הפשוטה, למה לברך על זה? אנחנו בתפילה אומרים הרבה פרקי תנ"ך, מברכים איזושהי ברכה לפני שאני קורא, אז נכון, אנחנו חכים לפני פסוק את זמרי, מברכים, לפני הלל, אז יש פה אולי משהו, כן?
אבל ברכת המצוות.
סליחה?
אבל לא ברכת המצוות.
אז מה מברכים? יפה, אז בואו מיד ננסה לברר באמת מה טיב הברכות האלו שמברכים לפני חטיבות קריאה. ומה שמתברר מדברי הרמה זה שהמנהג הקדום לא היה קריאה ציבורית של שיר השירים ורות, אלא המנהג הקדום, עד יומות הרמה, עד יומיו של הרמה עצמו, המנהג היה שהציבור בבת אחת, כולם, כל אחד קרא לעצמו, והמנהג הזה שנהוג עד הדרכי משה, שהוא אומר וכן נהגו, היה שכל אחד מהמתפללים, לפני שהוא אומר לעצמו את המגילה, את שיר השירים, הוא מברך עליה. כנגד זה יוצא הרמה ואומר, אין סיבה למדנית לדבר הזה. על מה ולמה? והוא מציע שמסכת סופרים דיבר על מציאות אחרת, שהקריאה היא קריאה ציבורית. למה בקריאה ציבורית אני יכול לברך? למה זה היה נראה לו דבר כתיקונו? אז הסיבה היא מאוד פשוטה, אתה רוצה להסביר לנו? כמו שבקריאת התורה אנחנו עושים, אנחנו מיד נרחיב קצת יותר ביסוד הזה. ומה שעולה בצורה בהירה מדברי הרמה, שהרמה סבר שמודל כזה, שיהודי קם בבוקר ומברך ברכת התורה, ואז כשעושים קריאה ציבורית בכתבי הקודש, הוא שוב פעם מברך, כמו שאנחנו נוהגים בקריאת התורה, הדבר הזה הוא מוכן להכיל אותו גם על קריאת המגילות, גם בקריאה בכתובים, לא רק בקריאה בנביאים. אבל שאדם שברך בבוקר ברכת התורה, ועכשיו בתוך התפילה הוא קורא מגילות, זה לדעת הרמה אין סיבה לברך על זה. גם פה, עקיבא, אלא שאולי יש לנו תקדימים לזה בתפילה. זכרו פה קודם, יש כמה חטיבות של קריאה בכתובים בעיקר, שמברכים לפניהם ולאחריהם, כמו צוקי דזמרה, הלל, אולי זה מה שהם העלו על דעתם. אבל בכל אופן, הרמה מתנגד לברכה כאשר היא נעשית באופן הזה. הוא גם מסביר את ההתנגדות שלו, כן? הוא כותב כך, המושגים שהרמה משתמש בהם, זה, אני חוזר לדבריו בשורה 85, ולכן בזמן הזה, שאין נוהגים כן, רק באיכה ובמגילה, מקריאות ציבוריות, אין לברך על האחרים, כי מה שכל יחיד קורא מגילות אלו, אינו אלה קריאה בדברי מגילות אלו, כקורא בתורה באלמה. דיינו לדעתו, יש כאן פעולה של תלמוד תורה, אדם שקורא בכתובים, ולכן הוא אומר, אין כאן כבוד ציבור לברך מאחר שכל יחיד קורא בעצמו. דיינו, הוא מוכן לקבל שכשיש כבוד ציבור, דיינו קריאה ציבורית, שאז יש מקום לברכת התורה, לברכה מיוחדת. כן, בהמשך הוא אומר, אני קורא, ועוד אפשר, אני מדלג לשורה 91, לומר, במסכת סופרים, יש לו ביאור שני במסכת סופרים, לומר הרי אלה כשמשקים ללמוד במגילות אלו. ואז יש לברך על קריאתה על מקרא מגילה, וסביר עלי כמן למר פרקם הדברכות, ועל מקרא ומדרש מברכין, אבל לא בתלמוד. ובכלל מעלה על דעתו שמסכת סופרים לא מתאר בכלל קריאה ציבורית בכתובים, אלא יהודי שקם מוקדם בבוקר והחליט לפני התפילה ללמוד כתובים. וכאן הוא פשוט צריך לברך ברכת התורה. ולדעתו יש פה תיעוד של ברכה מיוחדת לקריאה בכתובים, בשונה מההלכה בבבלי, בברכות דף י"א, שמברכים על כל חלקי התורה, ואנחנו מברכים אותה ברכה. והוא ממשיך ואומר, הוא סביר עלי, כמאן דאמר דברכות דל מקרא ומדרש מברכים ולא בתלמוד, ולכן כתב ונשתנה גם כן ברכה זו במגילות ובכתבי הקודש, שלא לברך עליי ולעסוק בדברי תורה, רק לקרוא מגילה או לקרוא בכתבי הקודש. אבל לברך על קריאתן שאנו נוהגים, הוא כבר ברך ברכת התורה בהשכמה, לא מהי ריבה במסכת סופרים. אז כאן בעצם אנחנו מגלים את עיקר ההתנגדות של הרמה. עיקר ההתנגדות של הרמה זה שהוא חושב שאם מדובר בקריאה אישית של כל אחד, ברכת התורה בבוקר הספיקה, ואין סיבה שכל אחד לעצמו יברך את ברכה על הקריאה הזאת. והדבר הזה גם עולה מהטעם הרביעי. כן, כותב הרמה, הטעם הרביעי, בעיקר הוא בעיניי, דאף אם נאמר, יש לברך עליי, או שלזה נתכוונו מסכת סופרים, היינו דווקא כשהם כתובים כתקנם בקלפים ובמגילות, כמו שהיה דרך הספרים הראשונים, כתובים בגלילה כספר תורה. ואף על פי שכתוב במסכת סופרים, אף על פי שכתובה בין הכתובים, מכל מקום, מה יראה שכולם כתובים בכרך אחד בקלפים, כדרך ספר תורה, אבל בחומשים שלנו אין לברך עליו. בעיקר הטענה שלו זה שגם אדם שקורא במגילת אסתר, הוא רק יברך עליה אם היא כתובה על קלף. אבל אם היא מודפסת, צריך לזכור שהרמה חי כבר בעידן של דפוס. והוא ממש מדמיין, אפשר לדמיין אנשים עם תנך או עם סידור שיש בו מגילות והם קוראים. אז זה כותב הרמה, לדעתו, אז זה לא דיבר מסכת סופרים. כן, כשנסכם את הדברים שעולים בדברי הרמה, הרמה עצמו מעיד שהמנהג שרווח עד ימיו היה לברך על הקריאה, שכל אחד מהמתפללים היה קורא לעצמו את המגילה ומברך עליה. וכנגד זה יוצא הרמה ואומר, לדעתו אין הדבר הזה סברה. ברכו בבוקר ברכת התורה, על מה ולמה? עם זאת, הרמה משאיר פתח לברך אם זה נעשה כקריאה ציבורית. שכפי שראינו, הרמה מדבר על שיהיה כתוב בחלף, בקלף, סליחה, שיהיה עומד בפני עצמו, שיקראו אותו באופן ציבורי, על זה לדעתו אפשר לברך. כן? וכאן כאמור, המודל שהרמה רואה לנגד עיניו, הוא המודל של הקריאה בתורה ובנביאים, שהוא מוכן להכיל אותו גם על הכתובים, אם נקרא את הכתובים כמו שקוראים בתורה ובנביאים. וביאור הדברים, עקיבא קודם רמז לזה, עולה בצורה מפורשת בדברי הראשונים שעוסקים בברכה על הלל בראש חודש. הגות מימוניות בהלכות מגילה וחנוכה, שעה שהוא מסכם בפרק ג' הלכות חנוכה את הפולמוס הגדול על ברכה על מנהג, אני אסביר את השאלה, האם על מנהג אפשר לברך בציוונו? זאת השאלה. יש ראשונים שאומרים שעל מנהגים לא ניתן לברך, יש ראשונים שאומרים שאפשר לברך, וכאן מביא הגות מימוניות בשם רבינו שמחה, אחד מבעלי התוספות, הוא בא גם באור זרוע, שכותב את הדבר הבא, שורה 116, וכן רבינו שמחה כתב שיש לברך, זה לא יהיה אלא כעוסק בתורה, ואפילו במגילת רות וקינות ושיר השירים יש במסכת סופרים שמברכים עקבו על מקרא מגילה ואף על גב שאין נזכרות בשום מקום בתלמוד, וכל שכן הלל שגם לחכמי התלמוד היה מנהג. מה שנראה בדברי רבינו שמחה זה שרבינו שמחה חושב שמעבר לשאלה אם אפשר לברך על מנהג, שעל קריאה בכתבי הקודש אפשר לברך. והטענה שלו היא שברכה על הלל יכולה להיות דומה לברכה בחמש מגילות, שגם היא מהווה מנהג, לא נזכר בשום מקום בתלמוד, ולא ניתן לומר שצובנו לקרוא בחמש המגילות, וכשם שניתן לברך על המגילות, כך גם ניתן לקרוא על הלל, ובפשוטם של דברים נראה, כמו שעקיבא אמר קודם, וקצת נפרט את זה, נסביר את זה, זה שמדובר פה לא בברכת המצוות, אלא בפשוטם של דברים מדובר בברכת התורה. וכאן אנחנו צריכים קצת לגעת בצד אחד גם ביסוד של ברכת התורה, ומאידך לגעת קצת בעייתיות של הנוסח הזה של ברכה של וציוונו במקום שמדובר במנהג, או במקום שלא צווינו. אלא הרמב"ן הוספות לספר המצוות באסין שלדעתו הרמב״ם שכח, הרמב״ן מונה מצוות עשה דאורייתא לברך ברכת התורה. בלשונו של הרמב״ן, זה בעמוד הבא מי שרוצה לראות, שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן נצטווינו בזו. כן, וכשעומדים על טיבה של ברכת התורה, ראשית עולה, והדברים מאוד ידועים בשם רב חיים, אני הבאתי את זה פה, צילמתי מהרב מבריסק, וזה לא נראה טוב, אז אני אומר את הדברים בעל פה, אבל ידוע בשם רב חיים, סבי הרב זל מאוד אהב לצטט את זה, ובלבל מביא את זה בשם רב חיים, שברכת התורה איננה ברכה על המצווה של תלמוד תורה. זה לא ברכת המצוות, זה לא שמי שמצווה ללמוד תורה, אז לפני, כמו שמברכים לפני לולב, אז כך מברכים גם לפני לימוד תורה. אלא ברכת התורה היא ברכה על עצם המפגש עם התורה. כשאדם פוגש את התורה, לפני שהוא פוגש אותה הוא צריך לברך. והיסוד של הדברים, זה מה שהרמב"ן מביא כאן, זה שברכת התורה דומה לא לברכת המצוות אלא לברכות על אוכל. כל מי שמעיין בכל המקומות שבהם ברכת התורה נזכרת, זה תמיד נדון יחד עם ברכות על אכילה. כך למשל במחילתא במסכתא דפסחא בפרשת בו, אחרי שהמחילתא דנה מניין שמברכים על המזון, אז המחילתא עוברת לדון בשאלה מניין שמברכים על התורה. בגמרא בברכות בדף כ"א, בטח זה יותר מוכר, מופיע אותו דבר, הגמרא בברכות דנה בברכה על מזון, ואז היא דנה בברכה על התורה. היא מנסה להקיש מאחד לשני שבתורה מצאנו ברכה לפניה, במזון מצאנו רק ברכה לאחריה. היא רוצה ללמוד מאחד על השני שנברך גם לפניה וגם אחריה. כן, כשבלשון הגמרא והמחילתא, הגמרא אומרת כך, אני קורא את לשון המחילתא שורה 125, רבי ישמעאל אומר קל וחומר, מה עם מזון שהוא חיי שעה טעון ברכה לפניו ולאחריו? תורה שיש בה עולם הבא דינו שתטעון ברכה לפניה ולאחריה. והדימוי הפשוט הזה שעולה בדברים הוא, ואני רוצה להסביר את זה, שבעיניים של חז"ל התורה דומה למזון. התורה מחיה את הלומד אותה. נאמר את זה בצורה הבאה, נהיה קצת חסידי חב"ד לרגע. יש לנו שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. שתי הנפשות זקוקות למזון. בלשון של חז"ל, המזון הגשמי, אדם שאוכל לחם, זה נותן לו חיי העולם הזה, אבל אדם שלומד תורה, הוא מקבל מזון שמביא אותו לחיי העולם הבא, זה מחיה אותו. לימוד תורה, כל מי שמכיר את העולם של גדולי ליטא, זה לא רק בחינת מצווה, שמי שחייב במצווה מקיים אותה לפי השיעור. אלא אני אשתמש בדימוי שפה שמעתי פעם בדרשה של הרב שטיינמן. הרב שטיינמן דיבר על זה שהתורה דומה לחמצן. הוא ניסה להסביר, וזה ממש יסודות עולמו של חיים מוולוז'ין, שיש חובה לומדי התורה לייצר חמצן לעולם, אבל כל העולם רוצה לנשום את האוויר. אם אין חמצן, כולם נחנקים. ותורה הוא עבור הלומד אותה, הוא מזון, וכמו שלפני שאדם אוכל, אז הוא צריך להגיד תודה על זה שיש מזון שמחיה אותי. כך גם אדם שלומד תורה, הוא לפני שהוא לומד תורה, הוא מברך על המפגש עם המזון הרוחני הזה שמחיה אותו. אני אוסיף שכל מי שהכיר את אבא זיכרונו לברכה ואת סבא זיכרונו לברכה, יודע שעבורם תורה הייתה נשמת אפה. בוא אני אגע בהנהגה שלהם, שהם לא ראו בה שום חידוש או להסביר מאיפה זה יצא, זה שהם פתחו את שערי בית המדרש לנשים. זה שהם למדו באופן טבעי, אמא נמצאת פה, סבא למד איתך. באופן מתבקש, אבא למד גמרא עם האחיות שלי, אולי מהראשונים שעשו את זה, מאיפה זה בא? זה לא בא מרצון להיות ליברלי או משהו מהסוג הזה. אלא היות והתורה היא המזון, היות והתורה היא החמצן, לא עלה על דעתם שזה רק למי שחייב ללמוד, או שזה רק לגברים. לא עלה על דעתם. ברן סולובייצ'יק פעם התבטא, שאם החוויה שלו, של הלכות שבת, של שבת, בנוי על הלימוד שלו, את מסכת שבת, הוא לא מעלה על דעתו שהוא לא ינחיל את זה לנשים. והם באמת פתחו את היכל הלימוד לנשים מכוח תפיסה הבסיסית הזאת שהתורה היא מזון, התורה היא חמצן, וברכת התורה עיקרה, מה שהיא מבטאת, זה לא ברכה על המצווה, אלא זה ברכה על המזון הרוחני הזה שאנחנו פוגשים. במילים של רב חיים זה קצת אחרת, אני אקריא לכם את המילים, אבל זאת הכוונה. ברכות ברכות בחיבורו של הרבי בריסק, הוא משיב בשם רב חיים את הדברים הבאים, אני קורא: הנה כבר יקשו עד אנשים מברכות ברכת התורה והפטורות מתלמוד תורה. וביותר קשה לדעת הרמב״ם שפסק בפרק ג' מלכות ציצית על מצוות שנשים פטורות אינם רשאות לברך עליהם. מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, שגם מחלוקת להלכה בין השולחן ערוך והרמ"א. אבל אותו מחבר שפוסק שנשים לא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, פוסק שנשים מברכות ברכת התורה, אבל לכאורה הן פטורות. הוא כותב: שמעתי מפי האמור הגאון החסיד, הכוונה לרב חיים מבריסק, שאמר שברכת התורה אין הברכה על קיום המצווה של תלמוד תורה, רק דודים בפני עצמו דתורה באי ברכה. וכי דילפין עלה בברכות דפקפה לב נקרא דכי שם השם אקרא, וכן אין זה דין ששייך למצווה כלל, רק דתורה עצמה תאונה ברכה. ונשים פטורות רק מהמצווה של תלמוד תורה, הן לא מצוות ללמוד, אבל אינן מופקעות מעצם החפצה של תלמוד תורה ולימודה מה היא בכלל תלמוד תורה. כשאישה לומדת תורה זה תורה, ולכן אומר רב חיים שפיר: יש להם לברך על לימודם, כי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברכת התורה. לא מדבר על חובת הגברה, אלא הוא מדבר, הוא מגדיר את הלימוד, מה שאני לומד הוא ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הנוסח הקדום שמופיע עוד ברמב״ם, שברכת התורה זה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה, אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה. ומה זה לברך? הוא ציווה על דברי התורה, הכוונה מה שעכשיו אני הולך ללמוד זה דבר השם. אז ציוונו לא מדבר בכלל על שהוא ציווה אותי ללמוד תורה, אלא שהוא ציווה על החפצה הזאת, עכשיו אני הולך לפגוש ציווי של הקדוש ברוך הוא. וכך גם צריך לבאר את ציוונו לעסוק בדברי תורה, שהכוונה העיסוק הזה בדברי תורה הוא ציווי של הקדוש ברוך הוא. ואם כך, נחזור עקיבא לדבריך, אתה מסכים? שאנחנו חוזרים לדברי רבנו שמחה, ששאל את עצמו האם על מנהג, שהמנהג הזה הוא מנהג שקריאה בכתבי הקודש, האם אני יכול לברך עליו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למרות שלא צוויתי? אז התשובה היא שמדין ברכת התורה אני יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כי אני מגדיר את הפרקים שאני הולך לקרוא אותם. אני אומר עכשיו אני הולך לקרוא את הציווי של הקדוש ברוך הוא, אני הולך לקרוא כתבי הקודש, אני הולך לקרוא מקרא מגילה. הברכות האלה מגדירות את החטיבה שאותה אנחנו קוראים, ולא מדברות על הנורמה או על הציווי שלנו. אמנם מי שיעיין שם בדברי הרב מבריסק יוכל לראות שהרב מבריסק רצה לפרש בשני פנים את דברי רבינו שמחה, ולתלות את זה באותה מחלוקת שהוזכרה פה קודם בין רבינו תם והרמב״ם, הרמ"א והמחבר, האם נשים יכולות לברך על מצוות שהן פטורות מהן. והוא רוצה לטעון הרב מבריסק שלשיטת רבינו תם, שגם מי שפטור ממצווה יכול לברך עליה, אז על כורחנו שבציוונו הוא לא רק ביחס לדברי תורה, גם ביחס למצוות שופר או מצוות לולב, שניתן לברך אותו גם אם אתה לא מצווה. גם שם הביאור צריך להיות דומה. דיינו, ברכת המצווה לא נועדה לדבר על חיך, על ציווי הגברה, אלא באה לדבר על הגדרת הפעולה הנעשית. הפעולה הזאת שעכשיו הולכת לעשות היא פעולה שהיא ציווי של הקדוש ברוך הוא. תקיעת השופר הזאת זה לא מוזיקה, אלא תקיעת השופר הזאת היא ציווי של הקדוש ברוך הוא. אם כך, הרב מבריסק אומר, אולי גם הברכה על הקריאה במגילות היא ברכת המצוות. אבל שיטת הרמב״ם, רק עניין אחד, לא יודעים אם הרמב״ם סבר שצריך לברך על קריאה במגילות. אבל בהנחה, כלומר, מי שרוצה לאחוז בדברי הרמב״ם, אז הוא בהחלט יכול לומר לעצמו, וזה דברי הרב מבריסק, אני אקריא לכם את זה, הוא כותב על דברי הגאות מימוניות, הוא כותב: ובעל כורכך לגבי הברכה על חמש מגילות, הברכה נתקנה על עצם קריאתן. דיינו, הברכה היא לא על הציווי לקרוא, אלא היא מגדירה את פעולת הקריאה. עכשיו אני קורא טקסט הוא ציווי של הקדוש ברוך הוא. וכיוון בעצם החפצה הוא מידי דשייך בו ברכה, לא אכפת לה גם עם חובת עשייתו משום מנהג, וגם המנהג שייך לומר וציוונו. אז זה קו אחד שדומה שיכול לבאר את הברכה הזאת, למרות שמדובר במנהג. לדעתו של דבר מדובר פה בברכת התורה. אני אוסיף שיש גם צד גדול להכניס כאן את טענת הרמה, שזה תופס דווקא בקריאה ציבורית. וזאת למה? משום שייתכן בברכת התורה שקודם תיארנו אותה, היא בעיקר בקריאה ציבורית ולא בלימוד תורה של כל יחיד ויחיד. אני לא אעריך כאן, אבל הבאתי פה מי שירצה לעיין אחר כך, מי שלמיטב ידיעתי הוא הראשון שחידד מאוד את הדברים, היה בעל המשכנות יעקב, מגדולי תלמידיו של חיים מוולוז'ין, שבסימן סמך ג' באור החיים, הוא עוסק בשאלה אם ברכת התורה דורייתא או לא. הוא רוצה לדייק בירושלמי שברכת התורה היא דורייתא בציבור. הבאתי כאן רק את ההתחלה של סימן ב' בתורת רפאל, ובפועל שפירא חותנו של רב חיים מבריסק, שעל סמך דברי המשכנות יעקב ועוד מקורות, הוא אומר שלא רק שברכת התורה היא ברבים, אלא אסור לקרוא ברבים בלי לברך. אני קורא לכם את לשונו רק, ממש תמצית הדברים. כותב הבעל התורת רפאל, לפי עניות דעתי קל וחומר פריך הוא, ואז הוא כותב, אפשר ואפילו איסור דורייתא איכא. ואם אדם רוצה להוציא ספר תורה, לקרוא ברבים, אסור דורייתא לדעתו להוציא בלי לברך. הייתי במעמד הקהל השנה, וכל הרבנים הראשיים לדורותיהם הוציאו ספר תורה לפני אלפי אנשים וקראו בלי לברך. ואני רק חשבתי כל הזמן על התורת רפאל הזה, שזה היה פשוט, למה הם לא מברכים ברכת התורה לפני שהם קוראים בציבור, לפני כל כך הרבה אנשים. אבל בעל התורת רפאל מפתח מאוד את העניין הזה, וזה קשור, הקריאה ברבים, וזה שלימוד תורה מהווה גם פעולה של השרת שכינה. ואנחנו, כלומדים תורה, אנחנו מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ומקדימים, ברוך הוא את השם המבורך, אנחנו מדברים על בחירת ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ומכאן, אם נחזור למגילות, ונשאל את עצמנו, מה התשובה עונים לשאלה, הרי מי בכלל חייב אותנו לקרוא במגילות האלה, שנברך עליהם, אשר קידשנו מצודה וציוונו על נקרא מגילה? אז כאמור, ייתכן ומדובר בברכת התורה. מכאן הדיוק של דברי הרמה, ששעה שקוראים בציבור, אז מקלף לפני כולם, אפשר לברך על מקרא מגילה. כאמור, מסתבר שלא מדובר בברכת המצוות, אלא בברכת התורה. כן, בדברים דומים, כתב סבי הרב ז"ל, בשיעורים לזכר במרי, עמוד עין רש, תוכלו לקרוא את זה אחר כך, שם הרב טוען שברור שאין תקנה לקרוא מגילות בחול המועד, אלא היות ויש קיום קריאה ציבורית בכתובים, על כן ברור הדבר שניתן לברך על זה, כי אני מברך על קיום הקריאה בציבור ולא על חובת הקריאה בציבור. הרב אפילו מחדש שם, מה יהיה אם יעשו הצרכה? מישהו יקרא קהלת בפסח ויקרא שיר השירים בסוכות? הוא אומר, גם מברך. כל פעם שקוראים בציבור בכתובים, אנחנו מברכים ברכת התורה, כמו שקוראים בתורה, קוראים בנביאים. במקום אחר הרב מעריך שזה קשור בכך שכל קריאה ציבורית בתורה יש בה מהסימבוליות שהיא כנגד כהנים נביאים ישראלים, שהיא כנגד תורה נביאים וכתובים, דיינו היא נוגעת בעיקר לממד ההתקשרות שלנו לתורה. כן, אלו דברי גדולי רבותינו. אבל האמת היא שקשה לחלקל את הדברים האלו בדברי הגר"א עצמו במעשה רב. אבל הדברים האלה נכנסים היטב לדברי הרמה בתשובה ודברי הגר"א בביאור הגר"א, שביסודו של דבר לא חידשו הרבה, וכתבו, אני חוזר לדברי הגר"א, שאפשר לברך אף שאינם כתובים בגיליון, כל שכן שהם כתובים בגיליון בספר תורה. וכשאנחנו חוזרים למעשה רב, אנחנו מגלים שם חידוש מרחיק לכת, שלא הופיע למיטב ידיעתי באף אחד מהמקורות שהוא ציין אותם כממש כרוחל שמונה מקורות בביור הגרא, והכוונה היא לברכת שהחיינו. בדיוק. אני חוזר לדברי המעשה רב. שם מופיע תיאור איך הגרא תיקן, או היה קורא, אחד קורא וכולם שומעים. אנחנו כבר מבינים, לאור מה שתואר קודם, שהגרא לא הנהיג לברך, או לא התעקש להמשיך לברך, אלא מתואר שהוא נהג בפועל, בעצם לפי הצעת הרמה, שלברך במידה וקוראים קריאה ציבורית ממגילה, אבל מה שנוסף כאן לא מופיע באף אחד מהמקורות, ויתרה מזאת, בפשוטם של דברי מסכת סופרים, גם נראה ממש ההפך, שכן מתואר פה, והקורא מברך שתי ברכות, על נקרא מגילה ושהחיינו. השחיינו הזה, מן דחר שמי. כשאם תסתכלו רגע במסכת סופרים, יד המקור הבא, תוכלו לראות שמי שמעיין במסכת סופרים, לכאורה מתרשם אחרת. שכן מה נאמר שם? שורה 20 עד 22, אחרי שהוא מתאר את הברכה, מה נאמר? במגילת אסתר אמרו שצריך להזכיר בו זמן. ופשוטם של דברים שבמגילת אסתר ולא במגילות האחרות. ועל כורחנו, שברכת השהחיינו קשה להסביר אותה מצד ברכת התורה, שיש כאן קיום קריאה בכתובים בציבור, אלא אני לכאורה מלמדת על תפיסה שסבורה שאכן יש כאן מצווה עונתית, יש תקנה שצריך לקרוא את המגילה במועד הזה, ועל כן אני מברך ברכת שהחיינו שזכיתי עוד שנה להגיע למועד הזה. והאמת, כשהדברים מפורשים בציטוט מהגרא שמובא בהגאות על המעשה רב, בעל הפעולת שכיר, שהוא אחד מתלמידי הגרא, מביא, אתם מוזמנים לעיין בשורה 160, מביא את הדבר הבא, חכם אחד יקשה לגרא, והמעיט שיש חיוב בקריאת המגילה רות ושיר השירים בקהלת, איך מותרים לקרות בהם בשבת? נגזור משום דרבה, שמא יעבירנו דלת אמות ברשות הרבים, כמו שגזרו לגבי מגילת אסתר. זה לא יכול לקרות בבית שמש, אבל בירושלים, או בכל המוקפים זה יכול לקרות. פורים שחל בשבת. כולנו יודעים שיש פורים משולש, ולא קוראים מגילה בשבת. למה לא קוראים מגילה בשבת? אז הגמרא מביאה על זה שני נימוקים, אבל אחד מהנימוקים הידוע שבהם הוא גזירה דרבה, שזה גם ההסבר בגמרא, למה לא תוקים שופר בשבת, למה לא נותנים לולה בשבת, גזירה שמא יעבירנו ארבע עמות במקום שאין עירוב ברשות הרבים. על זה שאל אותו חכם את הגרא, אתה משווה את כל חמשת המגילות, ובפורים שחל בשבת לא קוראים מגילת אסתר, אז למה אתה אומר שיש תקנה לקרוא בשבת חלום מועד, שיר השירים וקהלת? ותראו מה תשובת הגרא. אומר הגרא, השיב הגרא ז"ל שאין גזירה זו שייכת אלא במצווה, שכל יחיד ויחיד חייב בה כמו שופר, לולב ומגילה בזמנה. אבל קריאות שאר מגילות לא הוקבעו כלל על היחיד כי אם על הרבים. וכמו קריאת ספר תורה שאם אין עשרה אין חיוב כלל על היחיד. ובדבר המוטל על הרבים ליקה למגזר שמה יעבירנו דרבים מדרכי ההדדה. בוא אני אסביר את התשובה של הגרא. הגרא אומר שגזירה דרבה היא במקום שיש תקנה על כל יחיד ויחיד לקיים את המצווה. במגילת אסתר יש באמת דיון בגמרא האם צריך לקרוא אותה דווקא בעשרה או עם כל יחיד ויחיד. גמרא דנה, אולי יש הבדל במגילה בזמנה ושלא בזמנה. אנחנו כמובן פוסקים שגם במגילה בזמנה כל יחיד ויחיד קורא את המגילה. אז מדובר בחובת היחיד, בחובת גברה, ולכן חששו שאולי יחיד שלא זכה לקיים את המצווה יעבירנו ארבע עמות ברשות הרבים. אותו דבר שופר, זו חובת גברה, כל אדם חייב לשמוע שופר. אותו דבר עם לולב. אבל אומר הגרא, משהו חובת הציבור שעושים אותו רק בבית כנסת, לא כל אחד ואחד צריך לעשות לעצמו, אנחנו לא חוששים שמה יעבירנו ארבע עמות ברשות הרבים. והתשובה פשוטה, המגילה או ספר התורה אמורה כבר להיות בבית הכנסת, למה שבן אדם יעביר אותו ברשות הרבים? הרי המקום היחיד לקיים את המצווה הוא לבוא לבית הכנסת, אז הוא יבוא עם כיסים ריקים. מה ההוכחה שלו? קריאת התורה, למה קוראים בתורה בשבת? אולי יעבירנו 400 ברשות הרבים. עכשיו, רק על מניח, ואני לא ארחיב את העירייה בזה, אני רק אזכיר, שקריאת התורה היא חובת ציבור ולא חובת יחיד. מה שמפורש בדברי הרמב"ן במלחמות בתחילת מסכת מגילה, ידוע שרב חיים מבריסק סבר אחרת, רב חיים סבר שקריאת התורה זו חובת יחיד, ולמרות, טוב, אני לא אגלה כמה הוא הקפיד על מניין, אבל הוא הקפיד על קריאת התורה מאוד. כן, וסיפורים, אגבי סיפור, היה יורד מרכבות, משנה תוכניות מסע, רק כדי לשמוע קריאת התורה. הרב סיפר לי פעם שסבו השני, רבן יפרושנר, חייך ואמר לו ברמב"ן מפורש אחרת. וככה גם מניח פה הגר"א. וגם בהגר"א הוא אומר, הקריאה במגילות היא חובת הציבור, היא לא חובת היחיד. לכן אין לחשוב שיהודים יטלטלו ברחוב מגילת שיר השירים, מגילת קהלת. ומה שכן מפורש בדברי הגר"א הזה, שיש תקנה. אני חוזר על דברי הגר"א. אומר הגר"א, אני קורא עוד פעם, קריאת שאר מגילות לא הוקבעו כלל על היחיד כמעל הרבים, אבל הוא מדבר על שיוקבעו על הרבים. אני מדברי הגר"א נראה, וזה גם בא לידי ביטוי גם ככל הנראה בדבריו ביחס ל... שהחיינו, שאכן מדובר ב... לא בקיום קריאה בציבור של כתובים, אלא בתקנה שעל הציבור לקרוא בכתובים בשבת חול המועד. וככל הנראה, דברי הגר"א, אני לא יכול לומר שהוא הסתמך עליו, אבל מצאנו את הקו הזה כבר לפניו ברמב"ן בתורת האדם, שעה שהרמב"ן מתאר את קריאת מגילת איכה, והוא מפנה למסכת סופרים. הוא מביא ממנו שרשרת של מנהגים שנהגו אותם בתשעה באב. ואחד מהדברים שהוא מתאר, אני קורא, זה שורה 156, וכך היו נוהגים שאחד קורא מגילת קינות וכולם שומעים. כדרך שאמרו במגילת אסתר, הוא מברך בקריאתה על מקרא מגילה, וכן הזכירו שם בפרק י' ד' וכאן אמרו שמברך דיין האמת נמצא שמברך עליה שתיים. מה שעולה פה בדברי הרמב"ן זה שהרמב"ן אומר שהמודל של קריאת מגילת אסתר הוא מודל שחיכו אותו ביחס לקריאת מגילת איכה. המודל הוא שצריך לברך על קריאת, יש תקנה לקרוא ברבים ולברך עליה שתי ברכות. כמובן באיכה אי אפשר לברך שהחיינו, אבל מה הברכה שהרמב"ן סבור שברכו? דיין האמת. בדעת הרמב"ן, הבעל קוירה היה מברך על מקרא מגילה, ואז היה מברך דיין האמת, שהוא הברכה המקבילה לברכת שהחיינו. או במילים אחרות, לדעת הרמב"ן, בשונה מאיך שהרמ"א חשב שצריך לפרש את מסכת סופרים, ובשונה ממה שראינו בדברי הגריז ודברי סבי הרב, שהם חשבו שמדובר על ברכה, על קיום קריאה בכתובים, מגילת אסתר היא מודל שממנו אנחנו לומדים איך צריך לקרוא מגילות. המגילה צריכה להיקרא עם ברכת על מקרא מגילה ועם ברכה נוספת. בעצם דברי הגר"א במעשה רב שמברכים שהחיינו זה כנראה לקח את המודל של מגילת אסתר והטיל אותו על שאר המגילות. ויתיקן, שאלה, מי שאל את זה? הרב גרשון, שאלה מצוינת, אתה שואל אותי? הגר"א. אבל זאת שאלה מצוינת. אני אשאל שאלה אחרת, היות ולא מצאתי את זה לפני הגר"א. אני רוצה להבין איזו מין תקנה זאת, או מה התוכן של התקנה. וכאן דומני, יושבים פה עוד רבני קהילות, אז אתם תבינו על מה אני מדבר. מקובל בהרבה בתי כנסת שבשבת חול המועד הרב לא דורש כי התפילה ארוכה. אז בואו ניגע בעניין הזה. שהרקע לדברים, להבין את התקנה הזאת, היא קשורה בהבנת הביטוי מקרא קודש. כן, הרמב"ן בפירושו לתורה, שאז הוא בא להסביר איך ממלאים חג בתוכן. מה זה מקרא קודש? אומר הרמב"ן, אני קורא את זה, זה בשורה 166, שיהיו ביום הזה כולם קרועים ונאספים לקדש אותו, כי מצווה על ישראל להיקבץ בבית האלוקים ביום מועד, לקדש היום בפרסיה, בתפילה, ועלה לקל, בקצות נקייה וכו'. וסבי הרב זל היה מרבה לדבר, והבאתי פה רק קטע מאוד קטן, אבל מי שרוצה לראות, שום מזכר רב אמר, יש שיעור שלם שנקרא קריאת התורה במועדים, שם הרב מרחיב בזה, ש... יש משהו שאני...
ולעשות אותו יום
משתה. נכון. ראיתי שאתה תאהב את זה. אז בוא, הליטאים, בוא תראה ותראה מה הליטאים אוהבים. אבל מה שהרב מאוד מאוד הרחיב זה שתלמוד תורה הוא מהווה מבע של התכנים השונים של היום. והקריאה בתורה בבית הכנסת במועדים, כך אני מבטא את מהותו של היום ואני מקדש אותו. הרב מרחיב שם איך... בוא נלך למגילות אפילו. כשאני קורא במגילת אסתר, אני מקיים קיום של פרסומי ניסה. כשאני קורא קריאת התורה במועדים שונים, אני מקיים קיום של קידוש המועד. ועל רקע זה, אם אנחנו רואים את הקריאה של העם באופן ציבורי, שהוא קורא יחד בכתבי הקודש כמקדש את היום, דומה שהרב גרשום, שתוכן דברי הגרא, אני לא יודע מי תיקן, אבל אני יכול להציע מה התוכן, זה שהוא ראה בדברי מסכת סופרים קיום של מקרא קודש של מילוי שבת חול המועד בתוכן משל עצמו. ראשון של פסח יש לו את התוכן שלו, שביעי של פסח יש לו. מה התוכן של שבת חול המועד? אז אנחנו קוראים בתורה הרי את אותה קריאה, הן בסוכות והן בפסח. דומה שמה שהגרא סבר הוא שהקריאה הציבורית של המגילות היא חלק מקיום מקרא קודש. זאת התקנה שבדבר. בשבת חול המועד, בראשון של פסח, אנחנו מציינים אירוע יציאת מצרים, בשביל של פסח קריאת ים סוף. מה אנחנו מציינים בשבת חול? מה התוכן שלו? התוכן שלו זה אהבה בין הקודש ברוך הוא לבין עם ישראל. יש תקנה בשבת חול המועד למלא אותו בתוכן מיוחד של קריאה של המגילה הזו. ובסוכות, אנחנו ממלאים את היום הזה בתוכן של קריאה. זה נעשה כדברי הרמב"ן, אני חוזר, שיהיו ביום הזה כולם קרועים ונאספים לקדש אותו. הקידוש של היום נעשה באופן ציבורי. הרב היה יכול לתת דרשה ארוכה ויפה, נכון? אבל אמרו, טוב, קראו שירי שירים קהלת, אמרו לרב לא לדרוש. אבל על זה מדובר. סיכומם של דברים, אני אסכם. הנוהג לברך על קריאת מגילות ברכה מופיעה במסכת סופרים. מסכת סופרים עצמה לא ברור לגמרי במה מדובר. ראינו, הרמ"א חשב שאולי מדובר בברכת התורה. אדם קם בבוקר, רוצה לקרוא בכתובים. אני אוסיף כאן בדברי הסיכום, מה שלא הבאתי קודם, שבשני סידורים ארץ ישראלים שנמצאו בגניזה, שהם כנראה בתפילות היחיד, באמת נמצא ברכת התורה, אחד לתורה, אחד לנביאים ואחד לכתובים. אתם יכולים לראות את זה במקור האחרון, בדף האחרון, שם בסידור ארץ ישראלי מופיע ברכת התורה על התורה, אחרי זה על הנביאים, ואז באיזה חמש שורות מהסוף, כאשר ירצה בכתובים, יגיד, ברוך אתה השם, מנקנו מלך העולם, אשר בחר בכתבי הקודש, טוב אתה ומיטיב, למדני חוקיך, ברוך אתה השם, למדני חוקיך. אפשר לראות כמה הברכה הזאת היא בעייתית, כי הברוך אתה השם, למדני חוקיך, זה פסוק בתהילים. רצו לתקן ברכה לכתבי הקודש, אבל ציטטו תהילים, אותו דבר בברכה לאחריה. רצו גם ברכה לאחריה, ותראו מהי. פסוקים מתהילים שבכולם כתוב ברוך השם. אבל יש באמת קיום לדברי הרמ"א שבהלכה הארץ ישראלית הייתה תפיסה שעל כל חטיבה של כתבי הקודש שקוראים בהם יש ברכת התורה מיוחדת. לדברי הרמ"א אולי מסכת סופרים לא דיבר מעבר לכך. כאמור, התפיסה הרווחת היא שמסכת סופרים מתארת קריאה ציבורית עם ברכות שעליה. כפי שראינו, זה מדור תלמידי רש"י במשך מאות שנים, זה מצוטט. על ידי בעלי ההלכה האשכנזים, שכנראה המנהג הקדום היה שכולם קוראים יחד ומברכים. קראו בדור הרמה והבית יוסף יוצאת ביקורת על הברכה הזאת. מה טבעה? לשם מה לברך שאנשים הם קוראים לעצמם? בית יוסף אומר לא לברך. הרמה מתאר, העם נהגו שלא לברך על קריאה כזאת. ואז באה הרמה ואומר, אבל אם יקראו קריאה ציבורית במגילה, אז ניתן לברך, כי זה דומה להפטרה, זה דומה לקריאה בתורה, זה ברכת התורה. מה שהגרא בעצם הנהיג זה שני דברים. ראשית, הגרא הנהיג כך לקרוא. והדבר השני שהגרא הוסיף זה ברכת שהחיינו, שמלמדת ככל הנראה שהגרא ראה בזה תקנה, שהוא, כפי שראינו בדברי הגרא עצמו, זה קיום ציבור להתאסף בשבתות חול המועד ולקרוא יחד. בעצם קוראים בתורה נביאים וכתובים, הוא קוראים קריאת התורה, קוראים בהפטרה וקוראים בכתובים, והקריאה הזאת היא קיום של מקרא קודש. אני רוצה להוסיף, אמא יכולה להעיד על זה יותר טוב ממני, מכמה שנים ממשלת ליטא החזירה לעם היהודי מאות ספרי תורה שנשדדו במהלך השואה, והייתה משלחת שנסעה מהארץ לווילנה ללוות את ספרי התורה, וההורים הוזמנו. אתה רוצה אולי לספר? לא, בסדר. והיו שם המון מגילות על קלף שנאספו ברחבי ליטא. דומה שאין מקום נוסף בעולם שהיה אפשר למצוא כל כך הרבה מגילות. אין כידוע מנהג ארץ ישראל של האשכנזים הוכבה על ידי תלמידי הגרא, גלו ארצה במאה ה-19, ומכאן בכל הלוחות של ארץ ישראל מופיע שראוי לנהוג כמנהג הגרא, בשעה שקוראים במגילות מקלף יש לברך עליהם ברכת על מקרא מגילה וברכת שהחיין. אני ברשותכם אני אעשה סיום על שישה סדרי משנה. במהלך השיבה קיבלתי על עצמי בלי נדר לנסות לסיים במהלך שנת האבל את שישה סדרי משנה. אני חייב לומר שהקדוש ברוך הוא היטיב איתי שהייתה שנה מעוברת, אז קיבלתי עוד חודש. כשאתה נמצא באמצע סדר טהרות ואתה שובר את השיניים, אז עוד חודש זה בהחלט עוזר, אבל הצלחתי לעמוד במשימה. כשרוצים לסיים כזו משימה גדולה, זה מחייב רק דבר אחד, כל יום, מתוך התמדה, מתוך עקביות. אני אומר שהחוויה הזאת גם של כל שישה סדרי משנה נתנה לי הרבה תחנות שפגשתי את אבא, כי זכיתי ללמוד עם אבא זכרונו לברכה בהרבה מאוד מהסדרים. לא אמנה כרוכל, אבל בברכות למדנו, כשהייתי בן 8 התחלנו ללמוד ברכות, שבת למדתי שנה עד שיעוריו, פסחים היינו לומדים מדי חג פסח, ראש השנה לבר מצווה למדתי את כל המסכת, למדתי איתו בשיעורים בישיבה חלקים מיבמות, כתובות, גיטין, נדרים, סוטה בחברותה כשהייתי בצבא, קידושין, בבא קמא, בבא בתרא, כי בכל תחנה נזכרתי בדברים שלמדנו. המשנה האחרונה, אני מיד אקרא אותה, אבל אני אקרא אותה, כן? היא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל לו אהבה יש ועוצרותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר השם עוז למו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. אומר בעל התוספות יום טוב, למה המשנה בחרה לסיים בשלום? אז הוא כותב, אף על פי שהמשניות מלאים מחלוקות שהיו בין החכמים, ופן יעלה על הלב הנמהר כי מחלוקותיהם הייתה מריבה ומצאה, אמר כי לא כן שעוז התורה כלי מלא ברכת השם הוא השלום, אין בה שמץ ריב וחילוק לבבות, וכמאמרם בפסוק כי ידברו את אויבים, חז"ל דרשו על זה, נראים כאויבים ונעשים אוהבים. אני יכול לומר שלאבא זיכרונו לברכה הייתה דרך מיוחדת לעשות שלום בין המחלוקות. הרבה אנשים חושבים שעושים שלום במחלוקות, כל אחד מוותר קצת על הדעה שלו. מה שהיה כל כך מיוחד באבא זה שהוא ידע להראות שיש מקום לכל דעה. אבא פרס מצודתו על כל רחבי הש"ס, ובניתוח היסודי שלו של כל נושא הוא הראה לתמיד כמה פנים, וכשהוא פרס בפנינו יריעה רחבה של הסוגיה, הוא תמיד הראה את כל ההבנות האפשריות, איך הן באות לידי ביטוי במחלוקות שונות של ראשונים. וכך הוא עשה שלום בין הדעות, לא בזה שמישהו ויתר לדעה שלו, אלא בזה שהוא הראה שכל אחת מהדעות יש לה בסיס ויש לה קיום, וכל אחת מהן הראתה משהו מתוך הסוגיה. וממשיך בעל התוספות יום טוב ואומר, מי זוכה לדבר הזה? אז הוא כותב שמי שזוכה לזה זה מי שלומדים אותה לשמה, לא להתייהר או להתגדל בפני אחרים. מי שזומד תורה לשמה זוכה לברכת השלום הזאת. וזו הייתה דמותו של אבא זיכרונו לברכה. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרה חלן, דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתה חלן, ענית משם מנך שיטה סדרי משנה ולעתית משם מנן, לא בעל מאדם ולא בעל מדעת. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרה חלן, דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתן הלך, עדית משם מנן שיטה סדרי משנה ולעתית משם מנן, לא בעל מאדם ולא בעל מדעת. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרה חלן, דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתן הלך, עדית משם מנך שיטה סדרי משנה ולעתית משם מנן, לא בעל מאדם ולא בעל מדעת. הר אבנה אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית צאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ויודעי תורתך לשמה, מאוהבי תחכמני מצוותיך כי לעולם הילי ויהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במה חייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן 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 סלה ועד. מודה אני לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקים יושבי בית המדרש לא מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים דברים בטלים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, הם רצים לבאר שחת ואני רץ לחיי עולם הבא, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בה. ירצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, כשם שעזרתנו לסיים שישה סדרי משנה, כן תעזרנו להתחיל ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולמד מתוך הרחבה, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה. זכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים הנזכרים במשנה ובכל הספרים שלמדתי, המודיל וזרי ולזרע זרי, שלא תנו שהתורה הקדושה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד מעתה ועד עולם. בקויים באנו מקרא שכתוב את דרכך, תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות הייתי שיחך. כביא ירבו ימיך ושמתו לך שנות חיים, אורך ימים במילה בספושה וחבות משמאלה.
שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמן.